שלום וברוכים הבאים לשיחת הוועידה של קבוצת דלק. לידיעתכם, כל משתתפי הוועידה הינם במצב האזנה בלבד. לאחר הצגת הדברים תהיה אפשרות לשאלות. ההוראות לקבלת זכות הדיבור יינתנו בזמן המתאים. לקבלת סיוע בזמן הוועידה, אנא הקישו על הספרות כוכבית 0. לידיעתכם, ועידה זו מוקלטת יום חמישי, ה-27 בנובמבר 2014. לפני שאני מעביר את השיחה לגברת דינה וינצ'ה, מתאמת קשרי משקיעים בקבוצת דלק, ברצוני לציין כי מלבד נתונים היסטוריים שימסרו בשיחה, ייתכן ויוזכרו נתונים ו/או תוצאות אשר הינם תחזיות עתידיות הכוללות סיכונים ואי ודאות. תוצאותיה של החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי בשל גורמים שונים כפי שמפורט בתשקיף החברה ובדיווחיה לרשויות. שיחת הוועידה אינה מחליפה את הצורך לעיין בדוחות התקופתיים והרבעוניים האחרונים של החברה, בהם נכלל המידע המלא אודות החברה לרוות מידע הנחשב מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך. זכות הדיבור מועברת כעת לגברת דינה וינצ'ה. גברת וינצ'ה, בבקשה.
תודה רבה. שלום לכולם ותודה על שהצטרפתם לשיחת הוועידה של קבוצת דלק לסקירת הוצאות של הרבעון השלישי לשנת 2014. נמצאים איתנו היום מר גדי לס, יושב ראש הקבוצה, מר אסי ברקפז, מנכ"ל הקבוצה, מר ברק משרקי, סמנכ"ל הכספים, וליאור פרצלבין, היועצת המשפטית של הקבוצה. אסי יפתח בסקירת הפעילות ברבעון, ואחר כך נפתח את השיחה לשאלותכם. אסי, בבקשה.
בוקר טוב לכולם, תודה שהצטרפתם לשיחת הוועידה. אנחנו נעשה סקירה קצרה ואחר כך נפתח לשאלות ונשמח לענות על כל השאלות וגם נקלע יותר למה שמעניין אתכם. אז ברמה האסטרטגית, כמו שדיברנו בעבר, המשכנו את המהלכים של התמקדות החברה בתחום האנרגיה, קרי בעיקר האפסטרים, על ידי מכירה והשלמת פעילויות של מכירות יחסים כאלו ואחרים שתכף נפרט אותם. כמו כן, אנחנו ממשיכים בפעולות שלנו על מנת לרשום את החברה למסחר בלונדון, כמו שהצהרנו בעבר, קווים שבמהלך 2015, או לפחות במחצית הראשונה, נשלים את המהלך הזה והחברה תוכל להסחר דואלית בשתי הבורסות. מבחינת פעילות כללית, אז כמו שאמרתי, המשכנו להתמקד, וכמו גם דיווחנו ברבעון הקודם, או בכלל במהלך 2014, שחברה יוצאת למימוש נכסים, יש לזה השלכות חשבוניות לפעמים גדולות, דרמטיות, בגלל סיווג שונה של הנכסים כפי שהם רשומים בספרי החברה. אתם זוכרים, ברבעון הקודם עשינו מחיקה של כמעט 400 מיליון שקל בגין הפניקס, השנה, הרבעון השלישי, עשינו עוד 50 מיליון שקל בגין הפניקס. אני מזכיר לכולם, השיטה בפניקס שאנחנו רושמים, אנחנו מתעלמים מהאקוויטי, למרות התוצאות היפות של החברה במהלך 2014, וגם ברבעון השלישי, אנחנו בעצם, כי היות וזה מיועד למכירה, אנחנו בעצם עומדים טווח. הפעם לקחנו שנתיים בגלל עסקת קושנר שחתמנו על ה-MOU בעבר, ואחרי שנתיים אנחנו הולכים לשווי שוק, וככה אנחנו מודדים את הפניקס, וכמובן זה משפיע על ההשפעה של החברה הזאת, על חברות של דלק, עד שהחברה הזאת תימכר בעתיד. כנ"ל לגבי פעולות אחרות שעשינו, אם זה רוטשף, שבמקרה הזה רשמנו רווח חד פעמי של 253 מיליון שקל בגין המכירה, אבל בחילופין יש לנו השפעה דרמטית אחרת של כמעט 210 מיליון בגין מכירת דלק אירופה בשלילה. ופה אני חייב להתעכב, כי יש פה סוגיה חשבונאית. מתוך ה-210, כ-190 מיליון שקל בגין הפחתה של שווי הלוואה שנתנו לקוני דלק אירופה. כזכור, בדלק אירופה נתנו לקונים הלוואה של 175 מיליון יורו, שאמורה להיפרע בעוד 5 שנים, או תוך 5 שנים מיום החתימה. ולכן החשבונות אומרת, צריך לעשות שווי הוגן להלוואה הזאת. ההלוואה הזאת ניתנה בריבית של 5%, שמבחינתנו היא ריבית מצוינת כמובן, משום שהיא הרבה יותר גבוהה מהתשואה שהיינו יכולים לקבל על הכסף, לא היינו מקבלים אותו במזומן, אבל כללי החשבונות מחייבים להעריך את השווי ההוגן של הלוואה, ולאור זה, ומטעמים שמרניים, עשינו את ההפחתה של כ-190 מיליון שקל. אותם 190 מיליון שקל יוחזרו אוטומטית עד לתום תקופת הלוואה, 5 שנים, כלומר כל רבעון או כל שנה, כל שנה נניח לצורך העניין, 1/5 מהלוואה תירשם כהכנסה בחשבון רווח והפסד של החברה. אבל כמובן אותם 190 מיליון הקטינו את הרווח והפסד השוטף לרבעון השלישי בצורה משמעותית. וזה בניגוד להלוואות אחרות שבקבוצה או בחברה כמובן קיימות, מסחריות רגילות ששם ההתייחסות היא שונה ולא במקרה הספורטים שנהגנו כאן, אז הוא נקודה משמעותית. סך הכל ההשפעות המיוחדות שאנחנו קוראים להן במהלך התקופת הדור, קרי בתשעה חודשים, היא מעל 900 מיליון שקל, כפי שפירטנו גם בחצי שנתי וגם היום. אלה דברים ברמת המקרו שעל הדוחות שניתנים להשפעה. עכשיו נעבור לסקטורים בצורה פרטנית יותר. אז אם נעבור לתחום הנפט והגז, אז אנחנו רואים שבפעילות הזאת מחירות הגז גם ברבעון השלישי היו 2.2 BCM, בדומה לרבעון הקודם בשנה קודמת, בדומה לרבעון קודם. במצטבר כמובן ב-2014 מכרנו 5.5 BCM לעומת כ-4.5 BCM ב-2013. גם הקונדנסט ב-2014 בסכומים יותר גבוהים, הוא הגיע ל-262,000 חביות לעומת 152,000. ההכנסות ממכירת גז היו בתשעה חודשים כמעל מיליארד שקל לעומת 900 בשנת 2013, והרבעונים די דומים אחד לשני. מה שמאוד בולט בתחום הזה זה תחום הרווח התפעולי. ופה יש לקחת בחשבון מספר נקודות. ב-2013 עדיין השותפויות מכרו, או שותפי ים תטיס עדיין מכרו גז, כמובן מחירי ים תטיס היו יותר נמוכים בתמר, ב-2014 מוכרים רק בתמר, ולכן גם מחירי המכירה יותר גבוהים, ולכן זה גם בא לידי ביטוי בפעילות של השותפויות. אם נעבור לפרויקטים תמר, אז בתמר המאגר עובד, מפיק, מה שאנחנו יכולים להגיד שעל אותן מכירות אזוריות שמנהלים לגבי משא ומתן, חלקם אפילו נחתמו מזכרי הבנות, אני מדבר על אפשרות למכור למתקן ה-LNG במצרים שבבעלות יוניון פיננס הספרדית, שזהו מתקן שעומד במצרים וסובל מחוסר גז, והרעיון ששותפי תמר ימכרו לפרויקט הזה לבעלים של המתקן הזה גז על ידי הנחת צינור ימי. אם ההסכם הזה יקרום עור וגידים במהלך 2015, כמובן זה יגדיל את קצב מכירת הגז מתמר, ובאופן טבעי גם יעלה את התנועה הכלכלית ויצטרכו לעבוד בפחות שנים. כנ"ל יש מכתב הכוונות הבלתי מחייב שנכתב עם חברה בשם דולפינוס, חברה שאמורה לספק גז לשוק המקומי במצרים, ואם זה יקרום עור וגידים, כל מכירה כזאת כמובן מגבירה את קצב המכירות, מקטינה את זמן המכירה ומגדילות את שווי המאגר. לוויתן ממשיכים לעבוד בתחום של הפיתוח של השדה, עדיין לא הושק תקציב מלא לפיתוח, אבל ממשיכים בעבודות הנדסיות התכנוניות. הרעיון להקים מתקן ימי צף של SPSO להפקה וטיפול בגז שמוקם מעל מאגר לוויתן, פשוט מעבר לזה כרגע אני לא יכול, אין לנו הרבה מה להרחיב בעניין הזה. כמובן יש את כל השיחות לגבי המכירות ממאגר לוויתן, שזה על הקטע של הייצוא, חישוב מקומי זה ברור. אז גם פה מדברים עם בריטיש גז שהם בעלים של מתקן LNG במצרים. שוב, אותה בעיה של יוניון פיננסה, מתקן שעומד ובעצם כל יום אוכל ריבית ופחת ואין לו גז, ומנהלים משא ומתן עם בריטיש גז על מנת לספק להם גז. עדיין כמובן לא הושלם משא ומתן, ואם הושלם נדווח. שוב, תסכם חשוב שיכול לקדם בצורה משמעותית את קצב המכירות של לוויתן, כרגע מדברים על הזרמה ב-2018 רגעון ראשון, מבחינה זאת לא השתנה שום דבר בלוחות הזמנים של לוויתן. בנוסף לזה שותפי לוויתן חתמו עם חברת נפקו, שהיא חברת החשמל הירדנית, על הסכם למכירת גז טבעי לתקופה של 15 שנים. עדיין זה בהמשך למכירה של מתקני הכימיה של לחופי ים המלח המקצה הירדנים. כלומר, בחירות האזוריות בהחלט מעסיקות אותנו ולפעול חלק פעיל בכל התחום הזה. לגבי קפריסין, אפשר להתקן, יצא דוח מביא, ראיתם אני מניעה, שהתקן את דוח הרזרבות, והרזרבות עלו מ-4.1 TCF ל-4.5 TCF, כלומר, גידול של 12%. אני מניח שבמהלך 2015 גם בלוק 12 שבקפריסין אמור להתקדם לגביו, ויכול להיות שהוא ישולר בצורה כזו או אחרת ובאחרי ההפקה שלנו, ודאי לשוק המקומי קפריסאי, אבל קצת מוקדם, עוד לא פותחו את הסדר, עוד לא התחיל לפתח. אני מקווה שבמהלך 2015 יהיה התקדמות גם בנושא הזה. נעבור לתחום תחנות הדלק, שהיא דלק ישראל. אין פה הרבה דברים חדשים, התוצאות ברבעון השלישי ב-2014 היו הפסד, או פחות או יותר מאוזן, אין שם בשורות חדשות, החברה ממשיכה באותם דרכים שעמדה עד היום, יש שם מנכ"ל חדש שנכנס לא מזמן לתפקידו, כל הרעיונות של פיתוח CNG, מכירת גז טבעי לשוק המקומי, ומצד שני לפתח את הפלטפורמות תחנות הדלק, מנטה וכדומה, ממשיך לתכנונו, אין שם באמת דברים יוצאי דופן שאפשר לדבר עליהם. בתחום התשתיות, אנחנו עם תחנת הכוח באשקלון ממשיכים לעבוד, התחנה מייצרת, עובדת יסידה, התוצאה היא שאנחנו בתשעה חודשים, התחנות תרמנו ב-31 מיליון שקל. כמובן יש את IDE שאנחנו מחזיקים ב-50%. מה שהבשורות הטובות הן, וזה לא סוד שדלק עשתה לקטור בשנה, שנתיים האחרונות את חלקה, היה קשה מאוד לקטור 50%. חיל קיבלה החלטה שמפנה להתערב למכירה, עוד לא התחיל שום תהליך, עוד לא התחלנו לעבוד, אבל בעיקרון, אני מניח שלמכור 100% יהיה יותר קל מאשר למכור 50%, ואני מקווה שבמהלך שנה הבאה גם התהליך הזה ייכנס בגלל מאוד גדולים. על הפניסר אני אקצר, כי א' היא חברה ציבורית, וכל מי שמתעניין בתחום הביטוח עוקב אחרי זה, בעיקר שההשפעה עלינו, כמו שציינתי בפתיח, היא לא דרך התוצאות, אלא לפי ההתייחסות החשבונאית אחרת. הרווח הכולל, זה בביטוח, בדרך כלל מסכים הרווח הכולל, ובתשעה חודשים היה 368 מיליון שקל, ירידה לעומת תשעה חודשים קודמים. למרות שהרבעון השלישי היה הסתיים ב-127 מיליון שקל, תוצאה, נדמה לי ככה מה שראיתי, הפניקס היא חברה מספר 2 או 3 ברווחיות שלה ב-2014, בתחומות הביטוח, כמובן שהיא גם סבלה מהתחום של הורדת הריבית, שמשפיע על התוצאות הכספיות של החברה, אבל אני לא אתעכב על החלק, זה הרבה פחות חשוב. כנ"ל מגזר הרכב, אצלנו כאמור מגזר הרכב הוא השקעה פיננסית, אנחנו מתייחסים לזה, השקעה פיננסית מוצלחת, אבל פיננסית. ראיתם את התוצאות פרסמה אתמול, נהנתה מהרווחיות של חלקה ב-Mobileye, ברשות מוסחר, חלקה דיבידנד, הכריזה על דיבידנד, לא חלקה, של מעל 300 מיליון שקל, ואנחנו נהנים לתזרים הזה שמשתקף שם. אני יכול לציין שאנחנו עדיין מחזיקים 7.5% במניות דלק US, שוב השקעה פיננסית מבחינתנו. בסך הכול הייתה את ההשקעה בספטמבר, הייתה 550 מיליון שקל, כך שגם פה יש לנו נכס פיננסי בעל נזידות גבוהה, יש מרדורים גדולים ותמיד ניתן עם המשותה. אני חושב שבגדול סקרתי את הפעילות של הקבוצה לרבעון ולתקופה, ואם יש שאלות, נשלח לנו.
כעת נעבור לשלב השאלות והתשובות. כדי לשאול שאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית 1. כדי לבטל את השאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית 2. אם אינכם מאזינים באמצעות רמקול, אנא הרימו את השפופרת לפני הקשת הספרות. אנא המתינו בזמן שאני אוסף את שאלותיכם. אני חוזר על ההוראות. כדי לשאול שאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית 1. אנא המתינו בזמן שאני אוסף את שאלותיכם. שאלה ראשונה, מאיתי דיין מפסגות. בבקשה.
אהלן, צהריים טובים. שאלה לגבי דלק ישראל. אנחנו מתבשרים שאתם רוצים למחוק את האג"ח שמה, למעשה להפוך אותה לחברה לא מדווחת. מה השיקולים שעומדים מאחורי זה, בבקשה?
איתי, תרגע לבדוק,
יצא דוח מהצוות. כן, כן. יצאו
אספות. כן, אם לא אספות, אתה צודק. נכון. אנחנו חושבים שבריביות הנמוכות של ספרות היום, זה יכול להיות מהלך נבון, מבחינת החברה, להקטין את עלויות הניהול.
זה אומר שהחברה עצמה תיקח חוב אחר, בנקאי, ותשרת את האג"ח?
כן.
אוקיי, תודה. ושאלה אחרת, בבקשה, אם מה שכן אפשר להגיד, אני מניח שהדבר מאוד רגיש בכל זאת, אבל על ההשתלשלות של המחירה של הפניק, כשאולי ברקע עומד גם עוד קונצרן שרוצה למכור חברת ביטוח משלו, והממונה מקשה על כולם. מה שאפשר להוסיף, מידע.
באמת קשה לי פה הרבה להוסיף, בעבר... כי גם כל הרבה דבר שקראתי בעיתון זה ספקולציות של עיתונאים כאלה אחרים. בעיקרון, היה משא ומתן. הם הגישו בקשה שאנחנו לא שותפים לבקשה הזה בינם ובין הממונה, כלומר אנחנו בכלל לא צד להליך הזה, ומה הם מדברים ביניהם אני באמת לא יודע. אני יכול, כמו שפורסם, יהיו עוד פגישות איתם, אנחנו רוצים לדבר איתם. מעבר לזה קשה לי מאוד לפרט. אבל אני מניח
שנהיה
חכמים יותר
בתקופה
הקרובה.
תודה רבה ותמשיכו להצליח.
תודה.
אני חוזר על ההוראות. כדי לשאול שאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית 1. אנא המתינו בזמן שאני אוסף את שאלותיכם. אין שאלות נוספות. אני מחזיר את רשות הדיבור למר ברטפלד לדברי סיכום. מר ברטפלד, בבקשה.
אוקיי, תודה רבה לכולכם, וכמובן אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשאול, ועם הצוות שלנו נשמח לענות לכם ולהעביר לכם. שיהיה לכולכם יום טוב.
סליחה, יש לנו עוד שאלה, אתם רוצים לקבל?
כן, בבקשה.
יש זמן פציעות כבר.
השאלה הבאה מאירן יונגר ממיטב דש. בבקשה.
היי, צהריים טובים. אני מצטער על הזמן פציעות, אבל אולי באמת נעשה את זה קצר. לפני כשבועיים בערך הייתם אמורים לסיים את המסע ומתן מול המצרים, מול יוניון פנוסה, ופרסמתם שזה עדיין לא התבשל ולא הבשיל ויש איזושהי הערכה. השאלה שלי היא אם אתם מקבלים מהמצרים איזושהי תחושה שממתינים קצת לקידוחי גז שנמצאים ש... או נערכים עכשיו בקפריסין?
לא, א', השיחות ממשיכות כמו שמדווח, אין פה משהו נפטר או מאחורי זה. לוקח זמן, אנחנו לא עובדים מול המצרים, אנחנו עובדים מול יוניון פנוסה.
מול יוניון פנוסה, נכון. השאלה היא אם, שוב, האם יש איזושהי תחושה שיש כרגע קידוחי אקספלורציה שמתבצעים בקפריסין והתפרסם לפני... אתמול שבין קפריסין למצרים מתנהלים כרגע מגעים. השאלה אם יש איזושהי תחושה או איזושהי הרגשה שלכם בעצם שהם כרגע ממתינים לראות אם יהיו אמצעים בקפריסין.
לא, אנחנו לא יודעים. גם אנחנו מחכים לתוצאות של הקידוח בקפריסין, כי אין ספק שזה ישפיע גם על התוכניות של בלוק 12, אבל מעבר לזה אין לנו משהו. לא, אני לא חושב שזה ברקע, לא נראה לי.
טוב, תודה.
תודה לכם.
תודה. בזאת הסתיימה שיחת הוועידה של קבוצת דלק. תודה על השתתפותכם והמשך יום נעים.